חורב בירושלים על הנושא ברכת כהנים.
ערב טוב. בשבוע שעבר עסקנו בענייני חג השבועות, וסיימנו את עיסוקנו קצת בכמה משניות במסכת אבות. אני מבקש לחזור לפרשיות, אבל קודם כל להשלים את פרשת השבת האחרונה, פרשת נשא, שעקב עיסוקנו בחג השבועות לא נכנסנו אליה. ואני מבקש הפעם להתמקד בברכת כהנים. פסוקים שנמצאים לפנינו במקור אחד, נמצאים באמצע הפרשה ואמצע פרשת נשא. המיקום שלהם, התוכן שלהם, ומצוות העשה שנלמדת על פיהם ואנחנו מכירים אותה יום יום, מחייבים הרבה הרבה הבנה ועיון, ולזה ננסה להיכנס קצת במשך הדברים הבאים. הפרשה עצמה ממוקמת במקום משונה קצת. לכאורה אין לה שום עניין בתוך פרשת נשא. היא מופיעה להזכיר אחרי פרשיות נזיר וסוטה, או סוטה ונזיר על פי הסדר. נזכיר רגע את כל פרשת נשא, קראנו אותה רק השבוע, השבת, אתמול. ונזכיר את כל הפרשה, מה שקורה שם על פי הסדר הוא שפותחים בסיום המשפחות לבני לוי, אחרי שסיימו עם הקהתיים עוברים לבני גרשון גם הם למשפחותם, אחרי שמסיימים את כל הדגלים ואת כל השבטים ואת כל המחנות של במדבר, והתחילו עם הלוויים ועם היחס בין הכהנים לישראל, מסיימים עם זה ועוברים לפרשה קצרה מאוד של כל צרוע וכל זב שצריך לשלח חוץ למחנה. אחר כך עוברים לפרשת סוטה, אחר כך לפרשת נזיר, כל אלה נמצאים בפרקים ה' וו'. אנחנו כבר יותר מפעם שאלנו, וצריך להיכנס לזה שוב, פרשיות שנראות לחלוטין לא קשורות לכאן בכלל, נזיר, סוטה, ענייני צרוע וזב, כי אם אנחנו צריכים להגדיר במה עסוקים עשרת הפרקים הראשונים של ספר במדבר, יש להם סדר נפלא. כל המחנות, איש איש על מחנהו, איש איש על דגלו, באותות לבית אבותם, כל אחד יודע איפה הוא ממוקם. באמצע עוצרים עם הפרשיות שציינו עכשיו, פרק זין חוזר בעצם לסדר של המחנה. מפרק זין, חמישי בפרשה שקראנו בשבת, מתחילים הנשיאים על קורבנותיהם. שם הסדר ידוע, ההפך, כל נשיא חוזר בדיוק על אותו תפריט, על אותו קורבן כמו הנשיא הקודם. בסוף פרשת נשא מופיע סיכום של הכמויות של כל הנשיאים, גם איזה דבר משונה קצת. עושים חשבון שמכל 12 הנשיאים יוצא ביחד, כשנתנו 10, 120, וכשכל אחד נתן 1, 12, כאילו אנחנו לא יודעים לעשות את החשבון הזה לבד. והחזרות האלה של כל הנשיאים, ביום הראשון הקריב נחשון בן עמינדב, אחר כך נתנאל בן סואר, אחר כך, וכל הנשיאים על פי סדרם, דגל מחנה יהודה, דגל זה, דגל זה, חוזרים על אותו דבר. ובתווך בין פרשיות נזיר וסוטה לבין כל סיפור הנשיאים, מופיעים הפסוקים שלפנינו במקור אחד. לדבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. שאלה א', למה זה ממוקם פה? לפני שנכנסים בכלל לברכת כהנים. בפשטות, ברכת כהנים היא חלק מתפקיד הכהנים, מעבודת הכהנים. המקום המתאים לזה היה בספר הכהנים. כך ותאר הקדוש ברוך הוא, בעת ההיא כשהוא מסכם בפרשת עקב, מה נעשה כשהבדלתי את הכהנים לעבוד, הבדיל השם את שבט הלוי לשאת את ארון ברית השם, לעמוד לפני השם, לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה. והאמת היא שבאמת כבר פגשנו ברכת כהנים בספר ויקרא. פגשנו ברכת כהנים עובדתי. בפועל, כאשר ביום השמיני סיימו לעשות את עבודת היום, את הקורבן, אז קם אהרון וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. זאת הפעם היחידה אגב שאנחנו פושבים ברכת כהנים בפועל. אז למה שם לא בא הציבור? שם מופיעה העובדה שזה התרחש. שם צריך להופיע הציבור. אגב, חזל את המצוות עשה של כהנים לברך, שהיא בעצם חלק מעבודות הכהונה. היא לא נראית משהו מיוחד. עוד רגע אני אגיע לעצם המושג, מה זה בכלל ברכה, ומה פתאום אם הקדוש ברוך הוא רוצה לברך, הוא צריך דרך הכהנים, ומה הם עושים. לזה נגיע עוד רגע. אבל קודם כל המבנה. אחרי ששאלתי את השאלה הראשונה במבנה הפרשני, מה זה מחפש פה מבחינת המיקום? עכשיו אני שואל למה זה לא ממוקם במקום אחר מבחינת המיקום הנכון שלו, במקום שבו ראינו את אהרון נושא את ידיו. ובאמת, חז"ל בירושלמי, מקור 2 לפנינו, דנים בשאלה מניין לנשיאת כפיים מן התורה. רואים מקור 2, ירושלמי במסכת תענית. מניין לנשיאת כפיים, והם מביאים את הפסוק שלנו. כה תברכו את בני ישראל. עכשיו הם עושים חלוקה מעניינת מאוד בירושלמי. זה לא מופיע בכל המקומות. עד כאן, אומר הירושלמי, בשחרית, במוסף. איפה יודעים שכהנים נושאים את כפיהם גם במוסף? ואני לא מבין בכלל את השאלה. אם הם נושאים כפיים, אז למה אני צריך שני לימודים? ואז באה התשובה, וישא אהרון את ידיו אל העם, ויברכם, והמשך הפסוק הוא, וירד מעשות העולך, החטאת והעולה והשלמים. כך כתוב שם בפסוק, ויקרא י', וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. שואל הירושלמי, אני חוזר למקור 2, מניין לנשיאת כפיים מההתחלה, כה תברכו את בני ישראל עד כאן בשחרית? במוסף מאיפה? וישא אהרון את ידיו אל העם. המקרא הזה מסורס הוא, והלא לא צריך לומר אלא, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, ואחר כך היה צריך להיות כתוב, וישא אהרון את ידיו ויברכם. אז למה היה כתוב, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, ורק אז וירד מעשות החטאת והעולה? הרי הוא סיים כבר את הקורבנות. אז למה קודם כל מופיע הסיפור שהוא בירך, ורק אחרי זה כתוב שהוא ירד מהמזבח? הוא לא בירך מהמזבח, הוא בירך את העם אחרי שהוא סיים את העבודה. אלא מלמד שבירידתו למזבח היה נושא את כפיו ומברך את העם. צריך להבין את הירושלמי טוב. מה שאלת מניין שנושאים כפיים במוסף? הנה המקור לנשיאת כפיים כחלק מהעבודה במקדש. נמצא בזה שבפסוק הזכירו את נשיאת הכפיים של אהרון, או את נשיאת הידיים שם, וישא אהרון את ידיו, הזכירו את נשיאת הכפיים של אהרון בתוך העבודה. וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, ורק אחרי זה וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. למה לא כתוב וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים ומסיים את הברכה? כי הברכה היא חלק מהעבודה. אני לחצי שנייה משתמש פה במושגים הלכתיים. הרב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, לומד מהירושלמי הזה יסוד גדול מאוד. יש שני דינים בנשיאת כפיים. דין אחד של נשיאת כפיים בעבודת המקדש, זה נלמד מ"וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם", ודין אחד של נשיאת כפיים כחלק מעבודת הכהנים, שלא צריכה להיעשות דווקא במקדש. שהיא מחויבת גם בגבולים. היא מחויבת גם בבית הכנסת. היא מחויבת בכל מקום שיש בו תפילה, שיש בו מניין. היא חלק מדיני תפילה. אז הפסוק כה תברכו את בני ישראל אמור להם, ולהגיד שאתם מחויבים, בלי קשר לעבודתכם ככהנים במקדש, בעוד עבודה שנקראת נשיאת כפיים. והפסוק וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, זה בא להגיד שיש דין מיוחד של עבודה במקדש, שגם במקדש היה צריך לברך את העם. ולזה התכוון הירושלמי כשהוא אמר עד כאן בשחרית, במוסף, זאת אומרת, במה שאצלנו נשאר בתור זכר למקדש, מוספים, בעבודת המקדש מנעים, שנאמר וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. זו חלוקה יפה. זאת אומרת, יש לנו שני חלקים כשאנחנו עוסקים בברכת כהנים. ברכת כהנים כחלק אינטגרלי מעבודת המקדש, שהיא לא מובאת בלשון של ציווי, אלא היא מובאת בתור עובדה שכך נהג אהרון בסיום ימי המילואים, וברכת כהנים שמצווים בה בני אהרון, והיא מובאת בפרשה שלנו בפרשת נשוא. אבל עדיין השאלה ששאלנו בהתחלה חוזרת, שתיהן שחוזרות. א', למה זה פה? מה זה עושה אחרי נזיר וסוטה ולפני הנשיאים? ב', אז אם זה קשור לענייני תפילה, אז שזה יהיה במקום שעוסקים בתפילה. שזה יהיה במקום שעוסקים בלעובדו בכל לבבכם. שזה יהיה במקום שעוסקים ב... כלומר, א', מה זה מחפש בתוך הפרשה הזאת? ב', למה זה לא במקום מתאים? בין אם זה יהיה בענייני מקדש, ובין אם זה יהיה בענייני תפילה. אבל השאלות האלה הן השאלות הטכניות לפני שנכנסים לכל סיפור הברכה. אנחנו מכירים את הברכה, אנחנו מכירים אותה כל יום. אנחנו שזוכים להיות בארץ ישראל ולהתברך, הכהנים שבאנו לברך כל יום ויום, זה מעניין מאוד שבגלות אין דין כזה לברך כל יום ויום, זה חלק מגלות, צריך להבין למה זה. אבל אנחנו שזוכים להתברך כל יום ויום, אז אנחנו מכירים את המהלך. קודם כל אנחנו מצווים בברכה הזאת, שהכהנים יברכו את עמו ישראל באהבה. זה נוסח הברכה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. אין כמעט מי שלא שואל איפה מצאו את החובה לעשות את זה באהבה בפסוקים. אמר לי פעם יהודי שצרפתית שגורה בפיו, יש בינינו רבים, שהוא בכלל לא מבין את השאלה, הוא אמר זה פשט בפסוק. כתוב כה תברכו את בני ישראל, אמור להם. אז זה פשוט, הוא בכלל לא מבין את השאלה, הוא אומר זה כתוב בפסוק. אבל האמת היא, שחוץ מהתירוץ הזה שהוא פשט לפי שפה אחת, אני מודה שרוב התירוצים הכתובים הם דרש. הם באמת מסובכים מאוד. לא כתוב בשום מקום. יש אין סוף הסברים שבאהבה פירושו שם השם, כל מיני הסברים שיש, אבל לא כתוב מפורש. רש"י אומר אמור להם שיהיה בכוונת הלב. אגב, אונקלוס, לפי אונקלוס בכלל אמור להם פירושו למי? בוא נסתכל רגע בפסוק. הפסוקים הם מאוד קשים בפני עצמם, אומרים אותם פשוט. מדבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל. אני הייתי פה מפסיק וכותב יברך לך. מה בא להגיד אמור להם? אונקלוס למשל מתרגם אמור להם, אונקלוס המדויק, מתרגם כד ימרון להון. רוב הפרשנים מסבירים אמור להם כשישראל יאמרו לכהנים כהנים. אמור להם שאנחנו אומרים להם לברך. נשים לב לפסוק. כה תברכו את בני ישראל מכוח מה? כי אני אמרתי. זה כוח א', כוח ב', כי ישראל אומרים לכם שהם רוצים לקבל את הברכה. אמור ישראל להם. ואז אין תפילות. לא כה תברכו את בני ישראל אמרו להם. אם זה היה כפילות, אז אמרו, כותב ערכו. כשהרי מדבר ברבים. הברכה היא של רבים, שהאמירה תהיה של רבים. או כותב ערך. ואז יהיה עמו. אבל זה אגב עוד הלכה חשובה. לזה נגיע עוד שנייה. אבל קודם כל עצם עניין הברכה באהבה. מניין זה בא? צריך להבין, לברכה הזו באהבה יש הרבה נפקמינות להלכה. יש הלכה משונה מאוד שלדעתי אין אותה בשום דבר אחר חוץ מבברכת כהנים. כל אחד בעם ישראל מחויב באהבה, ואהבת לרעך כמוך. יש דין באהבה. זה לא חידוש. אבל בברכת הכהנים באהבה יש דין אחר. היא אגב לא קיימת בעבודות כהנים אחרות. לא כתוב שהוא חייב להקריב את עולת העם באהבה. או שכשהכהן מקריב חטאת בשלמים וכו', הוא חייב להגיד שהוא עושה את זה באהבה. ויש נפקמין הגדולה לה באהבה הזאת. המשנה ברורה מכריע להלכה ומקורו נמצא בזוהר הקדוש, עוד רגע נראה אותו, אבל קודם אני רוצה לראות את ההכרעה לפי מה שהמשנה ברורה מביא לסיכום. כתוב במקור 8, בתחתית העמוד משמאל. מעניין מאוד. שני כהנים השונאים זה את זה, ואפילו נדרו הנאה זה מזה, מותרים לעלות ביחד. ואין אחד יכול לומר לחברו, עלה אתה בשחרית ואני אעלה במוסף או להפך. כי יכול לומר, אני רוצה לברך בשתיהן. אגב, למה? כי כל פעם שיש ברכת כהנים ואני כהן ולא מברך, ואני נמצא שם, אני מבטל עשה. יש לי מצוות עשה לברך. אבל, זה מעניין, לברך את עמו ישראל באהבה זה לא כולל אותנו עצמנו, הכהנים. כלומר, מותר לי, אסור לי לשנוא אותך, אני עובר על ואהבת לרעך כמוך, כי גם כהן הוא בגדר רע, לפי רוב ה... זה פשוט. אבל אין בעיה בקיום הברכה אם עומדים פה שני כהנים ואחד שונא את השני. יש בעיה באהבת ישראל שלא מרקיעה שחקים ברגע זה. אבל בעיה בקיום המצווה אין. שניהם מקיימים מצוות עשה. אבל כהן שהציבור שונאים אותו, או הוא שונא את הציבור, סכנה הוא לכהן אם יישא כפיו. שומעים ביטוי? סכנה הוא לכהן אם יישא כפיו. ולכן יצא מבית הכנסת קודם רצה, אם אינו יכול לקוף את יצרו ולהסיר השנאה מליבו. ועל זה תקנו בברכה לברך את עמו ישראל באהבה. מקור דברי המשנה ברורה האלה זה בזוהר מפורש, מאיפה הוא הגיע לסכנה הזאת. והמגן אברהם מפנה לזוהר הזה, מקור 7, רק נקרא אותו רגע, תנה, כל כהן דלא רחמין לאמה, שלא אוהבים אותו העם, העם זה העולם, הציבור. אגב, כמה מהציבור? אחד? שניים? לפי בהלכה גם אחד. זו הלכה משונה מאוד. הוא לא אוהב אותי. נמצא פה אחד בציבור, נמצאים פה חמישה בציבור שלא אוהבים אותי. נניח שיש להם סיבה מוצדקת. ביקשתי סליחה, כמו שכתוב ברמב״ם, עשיתי זה 100 פעמים, שכנעתי אותם, החזרתי להם מה שאני חייב להם, התנצלתי. הם אומרים, לא אוהבים אותך, שונאים אותך. על פי ההלכה הם לא בסדר. הם היו חייבים לסלוח. הכל טוב, אבל אני לא יכול לשאת כפיים. איזה מין הלכה זו? מה זה שייך? זה בכלל לא נמצא בקודים של ואהבת לרעך כמוך. זה מין הלכה משונה. נראה את הזוהר. תנא כל כהן דלא רחמין לאמה לא יפרוס ידוי. ועובדא הווה, זה היה מעשה, בחד כהן דקם ופריס ידוי. זוהר במקום אצלנו. דקם ופריס ידוי, קם ופרס או נשא כפיו, ועד אלו אשלים, עד שלא גמר את הברכה, התעביד תילה דגרמי, נעשה תל של עצמות. התעביד תילה דגרמי. מה הייתה עם מה? משום דלא בריך בחביבותה. למה לא בריך בחביבותה? הוא אהב את כולם, רק הם לא אהבו אותו. מה זה אהב? אהב מאוד. אבל לא אהבו אותו. וכמה אחר, גומר הזוהר את הסיפור, ופריס ידוי ובריך, אז קם כהן אחר, היה כנראה טרגדיה גדולה, ונשא הכהן האחר את כפיו ובירך, ויתקן ההוא יומה, ואז תוקן היום ההוא. כל כהן דהו לא רחים לאמה, או אמה לא רחמים לי, לא יפרוס ידוי לברכה לאמה. פיו טוב עין הוא יבורך. אל תקרא יבורה אלא יברך. אל תקרא יבורך טוב עין הוא יבורך אלא תקרא טוב עין הוא יברך. למה אל תקרא? מה הרב הפסוק טוב עין הוא יבורך? זה אגב בכלל אל תקרא משונה, זה פסוק במשלי, כתוב בו טוב עין הוא יבורך ונותן מלחמו אל דל. טוב עין הוא יבורך ונותן מלחמו אל דל. מי נותן מלחמו למי? העשיר לדל. יש עוד מישהו שנותן מלחמו. הישראל הכהן. דווקא הישראל נותן מלחמו לכהן. עכשיו לקחו את הפסוק הזה, טוב עין הוא יבורך, תהפכו אותו. על מי מדברים פה הטוב עין? זה לא הישראל שנותן לכהן, שהוא מבורך, אלא זה הכהן שהוא המברך. אז איך תסביר את הסיפה של הפסוק ונותן מלחמו אל דל? המגן אברהם אגב טוען שהזוהר הזה זה מקור החיוב לברך את עמו ישראל באהבה. מה הפירוש? אבל איפה זה כתוב בפסוק? כתוב אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. זה לא כתוב. זה לא מופיע בפשט. אגב, אחר כך בהמשך ברכת כהנים ממשיכים הכהנים ואומרים משפט שגם הוא מחייב הבנה, משונה קצת. ריבונו של עולם, עשינו מה שגזרת לי. זהו, את החלק שלנו בעסקה סיימנו. עכשיו, עשה עמנו כמו שהבטחתנו, שקיפה ממון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל. מה, איזה מדבר? למה כשאני גומר להניח תפילים בבוקר, אני לא אומר, ריבונו של עולם, עשיתי מה שגזרת עליי, עכשיו תמלא אתה את חברו שלך. מה, למה זה לא מופיע בשום דבר אחר? עשינו, גמרנו. זהו, סיימנו. עכשיו, אגב, מה זה כל כך קשה הגזירה? ברכת. לי אין שום ספק שמה שגזרת עלינו זה את האהבה. לא את הברכה, לא את המצווה. מה שגזרת עלינו זה לברך את עמו ישראל באהבה. הגדרת האהבה הזאת בהלכה, שאם יש מישהו בציבור ששונא אותך, או אתה שונא מישהו בציבור, ממילא כל זה לא יכול לחול, זו גזירה שהיא גזירה כמעט לא מובנת. ועשינו מה שגזרת עלינו, זה בירכנו את עמו ישראל באהבה, כי זה אינטגרלי לברכה. אז אני מבין כמה זה מהותי, אבל אני עוד לא מבין מאיפה זה בא. עכשיו לשאלה היותר מאוד. מה זו בעצם הברכה הזאת בכלל? מה רוצה הקודש ברוך הוא? לברך אותנו? אז אני לא מבין, אז הוא צריך מתווכים. צריך את הכהנים שיברכו. מה בדיוק מתרחש פה? טוב, זו כמובן לא שאלה שלנו. חז"ל שואלים את זה כבר במדרש תנחומה, במקומות אחרים. כולם שואלים את השאלה. כשהפסוק אגב מסתיים, אם נסתכל בפסוק האחרון במקור אחד, כתוב בו כך, ושמו את שמי על בני ישראל. מי שמו את שמי על בני ישראל? הכהנים. אגב, זו פעולה מעניינת מאוד. מה צריך לעשות? אני מבין שהם ברכו. ואז מה הם עשו? שמו את שמי. איך עושים את זה? מה פירוש הביטוי? לשים שם על לא מופיע במקרא בשום מקור אחר. אני יכול לשים עליך חפץ. איך כתוב שם אצל אברהם עם הגר? שם על שכמה. בסדר, אני שם על השכם שלך משהו שתסחוב. אבל מה זה לשים עליי את שם השם? אני מבין מה זה לברך אותי בשם השם. איך כתוב במקור 3? הוא לברך בשמו. טוב, זה הבנתי. אבל איך שמים עליי שם השם? סתם טכנית, אני רוצה להבין את המושג. אחר כך, וקודם כל, כמובן, צריך להבין, ברכת כהנים במקדש הייתה נעשית בשם המפורש. איך רבי טרפון מספר שם במשנה שהוא עלה פעם אחר הדוכן, אחר אחי אמו, הדוד שלו שהיה כהן, ושמעתי אותו אומר שם המפורש בנעימת הכהנים. שמעתי אותו. בחזה. אבל איך, מה המשמעות? מה הפירוש? אנחנו, הכהנים, מברכים את בני ישראל ושמים את שם השם עליהם. צריך להבין את הביטוי הזה, זה ביטוי מאוד קשה. אבל בואו נחזור עוד פעם לסוף הפסוק. ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. את מי? אולי את הכהנים. מי הנושא? הכהנים או בני ישראל? כל תברכו את בני ישראל על מי? דבר אל אהרון ואל בניו לאמור. אז הנושא פה זה הכהנים. ואני אברכם. או, ואני אברכם את בני ישראל. השאלה באמת הפשוטה והבסיסית ביותר היא מה טיבה של הברכה. קודש ברוך הוא רוצה לברך אותנו, הוא לא צריך שגרירים לברכה. ובכלל הגיע הזמן פעם לברר מה טיבה של ברכה, מה זו ברכה. אני הולך לכהן לקבל ברכה, אני הולך לצדיק לקבל ברכה. מה זו ברכה? ופה יש מצוות עשה לברך. אגב, יש הלכה מאוד מעניינת. אני מבין שבברכה אתה מברך אותי. נכון? אז כדי שאתה תברך, אני צריך להתברך. מה למשל הדין בבית כנסת שכולם כהנים? לנו זה נשמע משונה. באי ג'רבה זה היה המצב הרבה מאוד פעמים. יש הסברים ארוכים מאוד שזה היה ללילת עזרא הסופר, על זה שלא באו לארץ, כי היו צריכים לעלות בימי עזרא. הם היו כהנים, ועזרא הסופר עצמו היה ככה זה, והם נשארו שם. ויש שם בעיות, שאלות מעניינות מאוד בהלכה. המון דיונים. יש נניח במניין 15 כהנים. אז מופיע בהלכה, אם יש 15 כהנים, אז 10 כהנים, 5 כהנים יעלו, ו10 ישמעו. הם מברכים את ה10. מה קורה במניין שיש 10 כהנים כולל שליח הציבור? 10 כהנים בדיוק. מה עושים? הלכה מפורשת בשולחן ערוך, מקור 6. בית הכנסת שכולה כהנים, אם אין שם אלא 10, כולם עולים לדוכן. ואת מי מברכים? על ניוטרל. מי מתברך? למי מברכים? לאחיהם שבשדות. אז איך אני בדיוק מתברך? אני מתכוון עכשיו לצאת ידי חובה? אם זה כזה מניין בזיכרון מוישה ב-11:30, ואני עכשיו כבר גמרתי בדיוק את המשמע, לא יודע בכלל שמברכים שם. אני צריך לעשות, אני המתברך, צריך לפעול איזושהי פעולה כדי להתברך. או שהם, זהו, מברכים, אז כנראה לא הבנו בכלל את המושג. כלומר, ברכת כהנים יכולה להיות במציאות הבאה. 10 כהנים עומדים בבית כנסת, ריק. מברכים את אחיהם שבשדות. אגב, מי עונה אמן? אף אחד. אין אף אחד פה. כלום. 10 כהנים עומדים בבית כנסת, ככה הלכה, אין בזה שום מחלוקת. יברכו ברכת כהנים. מי אמר להם, אמור להם? הרי ההלכה שישראל צריך להגיד להם. יברכו אחיהם שבשדות, אמרו להם. הם לא שמעו. יברכו ברכת כהנים. יתברכו אחיהם שבשדות. עכשיו, על מי הם מחויבים באהבה? על כל אחיהם שבשדות. זאת אומרת, אם אני למשל עולה לדוכן, יש לי בעיה עם אחד בציבור, אז אני ארגן איזה מניפולציה, או שאני ארגן שהוא יצא, או שאני ארגן שאני יצא. אבל את מי אני עושה מהשדות? הרי אני עולה יחד עם 10 כהנים. כלומר, אני צריך לכוון לכל עם ישראל בשדות. אז אם יש לי בעיה עם יהודי אחד, שהוא סתם טיפוס, הוא לא מוכן לאהוב אותי, יש לי את כל ההוכחות שהוא אשם. זה לא הגיוני, לא אנושי בכלל, מה רוצים ממני? אני לא יכול לברך. אגב, אז אם אני פסול, אז כל התשעה גם לא. אין מניין. ככה יש מניין. למה? כי בשדה בצפון הנגב יש מישהו שסתם מתבלבל, הוא חושב שזה אני, אבל הוא שונא אותי. הוא התבלבל בשם. ולא סגרנו את העניינים. אז קודם כל, עשינו מה שגזרת עלינו הופך להיות יותר מובן. אני לא מבין את כל המקור, אבל עכשיו אני מבין שזה גזרת עלינו רציני מאוד. מה היסוד? מאיפה האשר קידשנו במצוותיו? מה יסוד המצווה המופלאה הזאת בכלל שהיא כל כך יומיומית, ברוך השם אצלנו, שפוגשים אותה כל הזמן. מה זה? מה העניינה? האלשך הקדוש, רבי משה האלשך בצפת, נוגע בנקודה אחת, הוא עוד לא נוגע במושג של באהבה, אבל הוא נוגע בנקודה אחת חשובה. הוא שואל שאלה יפה בפירושו על הפרשה, למה ידברו הכהנים מקור ארבע עם ישראל לומר יברכך השם? ועל אותו היה שידברו הכהנים אל השם, ויאמרו אליו, ברכם השם ושומרם, האר פניך אליו אליהם השם, וחונכם, שא פניו אליך וכו'. ולא שידברו עם ישראל לאמור להם יברכך השם. מה הרעיון? אגב, האלשך שואל את זה, הוא לא מזכיר כמובן, כי הוא לא יכול להזכיר, הוא שואל את זה נגד שיטה שלמה שמופיעה מי שבעיקר מחזיק בזה אברבנאל. אברבנאל אומר, אני לא מבין בכלל מה פירוש ברכה שאדם מברך אותי בשם השם. לא מבין. הוא יוצא גם נגד התפיסה הפילוסופית הזאת. מה זה? אני לא מבין את העניין. ואז אומר אברבנאל, צריך להבחין, לפעמים בעברית המושג ברכה פירושה שמקור הברכות מברך אותי. זה כשהקדוש ברוך הוא מברך. לפעמים ברכה פירושה שאני מהלל משהו. אני בכלל לא מברך אותו. כי לברך פירושו שחסר לך משהו ואני מברך אותך שיהיה לך. כשאני מברך את הקדוש ברוך הוא, אומר אברבנאל, אני לא מברך אותו חלילה למלא חסד. אלא אני רוצה להלל אותו. ולפעמים ברכה פירושה, אומר אברבנאל, המילולי, תפילה. כמו בברכת כהנים. הוא אומר, כשאני מברך חבר, לא דווקא בברכת כהנים, כשאדם מברך אדם, כשאבא מברך את ילדיו, הוא מתפלל שהברכה הזאת תחול. זו תפילה. אברבנאל הזה הוא מאוד יפה, אבל הוא מדי פשוט. והאלשך כועס מאוד על הגישה הזאת. קודם כל, זו לא אותה מילה. מה פירוש לפעמים ברכה זה תפילה, לפעמים כן, אבל התורה קרא לזה ברכה. ודאי שאם תגיד שזו תפילה, אבל אם היה כתוב תתפללו, אז הכל היה פשוט. לכן יוצא האלשך נגד זה ואומר, אם זה באמת היה תפילה, שיגידו לקדוש ברוך הוא ברכים. הוא לא מזכיר את השיטה של אברבנאל, אבל בעצם השאלה הוא מפיל את האפשרות הזאת. בסדר? ובאמת, הקושייה של אברבנאל היא מצוינת. מה זה שאני מברך את הקדוש ברוך הוא? כשהקדוש ברוך הוא מברך אותי שיהיה לי, זאת אומרת שאין לי ויהיה לי. אז באמת, שאלה מצוינת, מה זה שאני מברך אותו? טוב, אבל זה שהשאלה מצוינת לא יכול לפתור את זה על ידי ההסבר הקודם. נכון? השאלה היא קשה, נו, מקושייה לא מתים. זו שאלה קשה מאוד. מה זו ברכה שאני מברך את הקדוש ברוך הוא? זו סוגיה נפרדת. אני רוצה להיכנס אליה עוד מעט על קצה המזלג. מה פירוש שאני מברך אותו? ואכלת ושבעת ובירכת, דאורייתא יש ברכה. זה לא ברבנן רק. אני צריך לברך את מה פירוש? אני מברך אותו מה? אני אומר, יתברך וישתבח. מה יתברך? מה, הוא צריך את הברכה שלי? אי אפשר להסתפק בהסבר של אברבנאל, זה יכול להיות כך, זה יכול להיות כך, זה יכול להיות כך. זה לא אותה מילה בעברית. זה מושגים אחרים לגמרי, שלכל אחד מהמושגים יש משמעות. מה, אין בתורה להלל? אין בתורה לשבח? אין בתורה להתפלל? אז למה אתה משתמש בלברך? ואתה אומר שזה גם כך וגם כך וגם כך, ותלוי באיזה הקשר זה מופיע. רבים רבים מתקיפים את ה... כי ככה אברבנאל הולך פה בברכת כהנים ובהרבה מקומות שהוא נוגע בזה. האלשך טוען כך. לזה אמר כותב ערכו. ותתייחסו אתם למבורכים. מי זה אתם? הכהנים. מי זה המבורכים? הציבור, יכול להיות שהוא נמצא בשדות. נכון? לא חשוב אם אתם רואים אותו. באמור להם בעצמם יברכך, לא באמור להשם. והטעם, כי הנה על ידי כן ושמו את שמי על בני ישראל. אתם זוכרים ששאלנו מה זה לשים שם על? הנה אברבנאל. כי על ידי דברם עם ישראל, הם מכוונים אותם לקבל הברכה. היום היינו קוראים לזה בעברית מכווננים. הם עושים אותם כלי לקבלת הברכה. בשום את שמו יתברך על העם, שהוא בדבר איתם ואמור להם, יברכך, שעל ידי כך יוכנו ויושפעו לקבל הברכה. ממי? לקדוש ברוך הוא. ומה אתה, אחי הכהן, תפקידך? לעשות אותי כלי לקבלת הברכה. זה מושג שצריך לתפוס אותו. זו תפיסה אחרת לגמרי בכל המובן של ברכת אדם לאדם. עכשיו נצא רגע מהמושג של כהן. ברכת חבר לחבר. יברכך השם, מגילת רות, בועז והקוצרים. ברכה בין רעים. גם בועז לא אמר שם לקוצרים, או הקוצרים לבועז, לא אמרו שם, פנו אל הקדוש ברוך הוא וביקשו שהוא יברך. אלא פנו אל האדם. צריך להבין את המושג הזה טוב, ולהיכנס לכל מושג הלברך את עמו ישראל באהבה הזה לעומק. אני רק אקרא מעט מבעל החינוך פה במקום, ונצא ממנו מהר וננסה לראות את הכל ביחד. החינוך במצוות עשה שין סמך זין אצלנו בפרשה, שנצטבו הכהנים שיברכו ישראל בכל יום, שנאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם. משורשי המצווה שחפץ השם בטובו הגדול לברך עמו, על יד המשרתים החונים תמיד בית השם. שני דברים יחד. הוא חפץ לברך את עמו, והוא חפץ שהברכה הזאת תתרחש דווקא על ידי החונים המשרתים תמיד, המשרתים החונים תמיד בית השם. והחינוך כמו האלשך נראה אותו עוד מעט כמעט אותו דבר בעניין מסוים רק. בכל מחשבתם של מי? של המשרתים האלה, של הכהנים, דביקה בעבודתו. ונפשם קשורה ביראתו כל היום. ובזכותם תחול הברכה עליהם והתברכו כל מעשיהם, והיא נועם השם עליהם. בתוך הדברים הנפלאים האלה אני רוצה להפריע לשנייה אחת, כי לי יש קושייה בדברים האלה. כלומר, לפי החינוך, למה הכהנים יכולים לעשות אותי כלי ואני לא יכול לעשות אותם כלי? מה העניין? זה כתוב בשורה השנייה. כי כל מחשבתם דביקה בעבודתו, ונפשם קשורה ביראתו כל היום. זה נשמע טכני. זה לא מסתדר בכלל עם ההלכה בברכת כהנים. אתם יודעים, אני מבין שאני יכול ללכת לקבל ברכה מצדיק, כי הוא צדיק. כהן ראוי לברך אותי, גם אם הוא עובר על הרבה הרבה עבירות. כהן שנתפרסם בעבירות חמורות, זה הנוסח במשנה ברורה, על פי ההלכה בשולחן ערוך, לא פסול לברכת כהנים. אלא אם כן זה עבודה זרה או שפיכות דמים. אגב, שפיכות דמים זה פילי פלאות. כהן שהרג את הנפש, לא משנה איזו נפש. כהן שהרג את הנפש. הרב עובדיה, שלי פעם מגיע להלכה מעניינת מאוד בתשובותיו. הוא מדבר על כהן חייל שנאלץ להרוג. אויב. הוא אומר שהוא פסול לברכת כהנים. נפסל לברכת כהנים. הוא קיים מצוות עשה דאורייתא. אבל ברכת כהנים הוא לא יכול לקבל. אבל כהן אנחנו יודעים עליו את כל העבירות החמורות שיש בעולם. לא שפיכות דמים ולא עבודה זרה. זה אגב מאוד הגיוני. ואני רוצה לקבל את ברכתו. מה זה הסגולה הזאת? נמשיך את החינוך. ואל תתמה לומר, ולו חפץ השם בברכתם, עברית נפלאה של החינוך, ולו חפץ השם בברכתם, יצב איתם את הברכה, ואין צורך בברכת הכהנים, כי כבר הקדמתי לך פעמים רבות, כי בכוח הכשר מעשינו, תחול הברכה עלינו. החינוך, אגב, כל פעם שהוא מגיע למשהו עם הכהנים ועם הלוויים, אז הוא ככה נכנס לאיזו אווירה מיוחדת. הוא עצמו לוי. והוא מתאר תמיד את עבודת הלוויים והכהנים. יש הרבה פרוטקציה כשהוא מגיע בשורשי המצווה למצוות האלה. בכולם. בעבודת המקדש, בתרומה, בכל המצוות האלה. ואין צורך, כי כבר הקדמתי לך פעמים רבות. כי בכוח הכשר מעשינו תחול הברכה עלינו. וכאן הנקודה שאני רוצה להדגיש. כי ידו ברוך הוא פתוחה לכל שואל, בהיותו מוכשר ומוכן לקבלת הטוב. טוב השם לכל. כלומר, מה אתה צריך לעשות? אתה רק צריך להיות מוכן לקבלת הטוב. ידו פתוחה. בהיות השואל, ידו פתוחה לקבל את הברכה. ועל כן, כי בחר בנו מכל העמים ורצה שנזכה בטובו, הזהירנו וציוונו להכין מעשינו ולהכשיר גופנו במצוותיו להיותנו ראויים אל הטוב. גם ציוונו בטובו הגדול לבקש ממנו הברכה, ושנשאל אותה עוד פעם על יד המשרתים הטהורים, כי כל זה יהיה זכות לנפשותינו, ומתוך כך נזכה בטובו. עדיין צריך הרבה 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 ברור של כל הדברים ביחד. אבל גם החינוך, בעקבות הדברים, גם האלשך שראינו, מדברים על זה שבעצם ברכת הכהנים היא תהליך שבו הכהנים עושים אותי כלי לקבלת הברכה. אגב, מכוח מה הם עושים אותי כלי לקבלת הברכה? על פי ההלכה, מכוח שאני ממנה אותם. הקדוש ברוך הוא נתן להם את הכוח, אם אני אמנה אותם, לקבל את הברכה. איך מדגיש הרב הירש יפה? זאת הסיבה, הוא אומר, שאסור להסתכל בידי הכהנים, שאסור לשאת עיניים אליהם, ושלא תחשוב חלילה לשנייה אחת שהם מקור הברכה. אל תראה אותו בכלל, הוא לא המקור. יש כאן רק ציווי כזה שהקדוש ברוך הוא קבע כך. כדי להבין את הכל, אני רוצה להתחיל קצת במושג ברכה, וקצת במושג כהונה, ולעניות דעתי, התשובה לשאלות הראשונות ששאלנו, שבכלל לא נראות קשורות. מה זה עושה פה בפרשת נשוא, קשורה גם לתשובות לשאלות המהותיות על ברכת כהנים. אמרנו שהברבנל אומר, באמת אני לא מבין את המושג ברכה. ברכה זה לפעמים תפילה, ברכה זה לפעמים שמקור הברכות מברך, לא לפעמים, רק הקדוש ברוך הוא. או לחילופין, אולי אם אדם שיש לו נותן לי, אז הוא כאילו מברך אותי מזה. וברכה בין אדם לאדם זו תפילה. ויש ברכה שהאדם פונה אל הקדוש ברוך הוא, זה שבח. כבר אמרנו, קשה לנו לקבל את זה, גם מבחינת העברית וגם מבחינה רעיונית. גם בעל החינוך, גם אחרים, נוגעים במושג הברכה כמושג אחד. צריך לתפוס אותו כמושג אחד. אנחנו אומרים כל יום בתפילתנו, משפט משונה. אנחנו פותחים את ברכות קריאת שמע בהכרזה ציבורית שיחיד לא אומר אותה. ברכו את השם המבורך. שכוח. אז שמה ברכו? די, סודר כבר. ברכו את השם המבורך. למילה ברכה בעברית זה שורש של כמה מילים מאוד חשובות. אנחנו למשל יודעים שיש מושג כזה שנקרא להבריך אילנות. אני מבריך את האילן. אנחנו יודעים שיש מושג שנקרא בריחה. בתורה. מביאים. בריחה היא מקווה של מים שיש בו מקור מסוים, מעיין מסוים שנותן. להבריך אילן למשל, פירושו לקחת אילן שנמצא לו שורש פה, להבריך אותו, זאת אומרת לשתול את הענף שלו בצורה כזאת בצד אחר, והענף הזה ייתן שורש נוסף. ומשורש אחד פתאום יהיו שני עצים. והברכה נוספת תהיה אותה פעולה שוב. בעצם, אם אני מבין נכון את המושג, לברך פירושו לחבר דבר אל המקור שלו. למצוא את המקור שאם אתה תדע לחבר אותו אליו, הוא יוכל לתת כוחות הלאה מעצמו. כשאני מבריך את האילן, אני לא עושה הוקוס פוקוס. אני לא נוטע עץ חדש. אני בסך הכל נותן לענף הזה לממש את הפוטנציאל שיש בו. רק כדי שהפוטנציאל הזה יתממש, אני צריך להפגיש אותו עם האדמה, ולתת למפגש הזה של השורש המקורי, של הענף ושל האדמה, אפשרות פגישה, ומה שאני עושה הוא כלום. אני רק נותן לזה להתברך. כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא מבורך, אני לא אומר שהוא מבורך כי בירכתי אותו. זה מה שלא מבין הפילוסוף אצל הכוזרי. הוא אומר לברך את השם זו חולשה אמונית. אל תברך, כי הוא לא זקוק לברכתך. הוא לא זקוק לברכתי. אני זקוק לברכתי. כי כשאני מברך את השם המבורך, אני קובע שהוא מתברך. זאת אומרת, מקור הברכות נותן עוד ועוד. ברוך כי ברכתי אותך? או אני אומר, אתה ברוך כי אתה מקור כל הברכות. וכשאני עונה אמן על זה שאתה אמרת ברוך, אני אומר, אני כלי לאותה ברכה. הברכת גם אותי. לכן גדול העונה אמן יותר מן המברך. כי עכשיו אני נכנס בתור עוד ענף לשורש. אתה המבריך, אני הענף המבורך. אז אני גדול ממך. לברך פירושו לחבר אותי אל המקור. שאבא מברך את ילדיו, הוא בעצם אומר להם יברכך השם. הוא היה יכול להגיד להם, אומר האלשך, תקשיבו טוב, ריבונו של עולם תברך אותם. אבל אז הוא לא הופך אותם לכלי לקבלת הברכה. ממילא הם לא הופכים להיות כאלה שיוכלו לעשות את זה לילדים שלהם. כשאני מבריך, אני הופך את מציאות הברכה למציאות דינמית, זורמת, שחיה כל הזמן, לבריכה שלא מפסיקה. נהרה דמקיפי מבריך. נהר שמתברך כבר מעצמו. וכשהרבה הרבה מברכים, כי אני קורא בכל רם יתברך, אז נוצרים הרבה הרבה כלים. והכלים מבריחים כלים אחרים. ובעולם חלה ברכה. לברך אדם. אדם שצריך לברך אדם. ההלכה הזאת מופיעה רק בברכת כהנים. איפה נצטווינו שזה יהיה באהבה? בעצם זה שנצטווית לברך, זה לא יכול להיות לא באהבה. המושג לברך הוא באהבה. כי מי מברך? מברך רק הקדוש ברוך הוא. למה הוא מברך? כי הוא טוב השם לכל. כדי שאני אוכל לברך, זאת אומרת, כדי שאני אוכל לתת לך את הכוח להיות כלי לקבל את הברכה, אני צריך שלא יהיה לי שום זיז, שום איזשהו משהו שמפריע לי, שמכניס אותי לתוך הנפח הזה. אני צריך להיות נקי לחלוטין כדי לתת לך את האפשרות להיות כלי. ממילא זה קשה מאוד, כי זה ביטול מוחלט של כל האגואיזם שבי כלפיך. 10 כהנים צריכים לברך ברכת כהנים אם אין אף אחד בבית כנסת, והם מוציאים את אחיהם שבשדות. זה לא הפעולה הטכנית שהכהן היה היום בבית המקדש הרבה שעות, לכן הוא יכול לברך ברכת כהנים טוב. לא לזה מתכוון החינוך. גם כהן שעבר עבירות שלא מקיים את כל המצוות, הוא יכול לברך, אלא אם כן יש לו בעיה אחת. אחת משתיים. הוא עובד עבודה זרה. אז הוא לא קשור אל המקור. הוא מכריז שהוא לא קשור אל המקור. או הוא שפך דמים. אז זאת אומרת, יש לו בעיה בהתחברות. עבודה זרה ושפיכות דמים, זה בדיוק מה שמונע ברכה. הוא התנתק מהמקור, עבודה זרה, או הוא ניתק את עצמו מהאפשרות להעביר את הצינור. שפיכות דמים. אבל כל דבר אחר, שיעשה תשובה בעזרת השם. עשינו מה שגזרת עלינו, זו גזירה קשה. אף אתה עשה עמנו כמה שהבטחתנו, וברך את עמך, את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו. שקיפה ממעון קודשך מן השמיים. אנחנו עשינו מה שגזרת עלינו, הפכנו להיות כלים מוחלטים, כי אלמלא באהבה ובאמת, ברכתי ברכה לבטלה. אסור לי לברך אם אין באהבה. אני יכול לברך ברכת כהנים עם כל החומרות ועם כל הדקדוקים, ואם זה לא היה באהבה זו ברכה לבטלה, למהדרין. כי לא עשיתי מה שגזרת עליי. ומה שגזרת עליי בעולם, אני הכהן. עכשיו הנקודה הגדולה. זה שלא יהיו לי עניינים משלי שאני אתבטל אל עם ישראל. לכן לא נתת לי נחלה. לכן לא נתת לי הגדרות משלי. לכן אמרת לי, אני חלקכם ונחלתכם. לכן אתה אמרת לבני ישראל שהם ייתנו לי את הלחם. לי יש בעיה. כי אני בעצם מקבל מהם, זאת אומרת, אני יכול להפוך את הכהונה שלי חלילה לאינטרס. אני יכול לעשות את הכהונה לקבלת טובות. אני יכול להפוך להיות מקבל. טוב עין הוא יבורך, אל תקרא יבורך, אלא יברך. זה פלאי פלאות האל תקרא הזה. למה אל תקרא יבורך? כתוב יבורך. לא. זה באמת הולך על הכהן. ונותן מלחמו אל דל, מי נתן למי? הישראל נתן לכהן. אז כאן נמצאת הסכנה. יכול הכהן להפוך להיות אחד שאוהב את זה יותר מזה, כי הוא נותן לו יותר והוא נותן לו פחות. טוב עין. מי שאינו טובה, שבכלל לא מעניין אותו מה הוא קיבל מזה ומזה. הוא הצליח לעשות מה שגזרת עלינו. הוא הכהן שאנחנו מדברים. איך הרמב"ם מסיים בסוף הלכות שמיטה ויובל? מי זה שבט לוי? מי הם הכהנים? הוא אומר שהכהנים מבדילים את עצמם לעבוד את השם ולשרתו, ולאהבה ולהבדיל את עצמם ולתת את ידיעותיו של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ואז הוא מסיים בהלכה האחרונה, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל מי שהבדילו מדעו וליבו והוא רוצה לעשות את זה, הוא נכנס לשבט לוי. אבל אז תפקידו הוא לברך את עמו ישראל באהבה. ואם משהו באהבה חסר לו, הוא לא יכול לשמש בתפקיד הכהני. מאיפה באהבה? מהפועל לברך. מי לימד אותך את זה? אין לברך לא באהבה. יש סתם, כאילו. זה לא על זה מדבר. כשהקודש ברוך הוא מברך, זה באהבה. יודעים מה הפירוש? ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. ושמו את שמי על, לשים שם על. איך אמר האלשך? יכוונו את בני ישראל לשם השם. כמו לכוון ברדיו. יכוונו. ושמו את שמי על פירושו, תחסה להם את המסך. מה שיהיה להם זה שם השם. תשחרר אותם מכל דבר אחר. ושמו את שמי על בני ישראל. בני ישראל, מה שיהיה להם בראש, מה שיהיה להם בעיניים, מה שיהיה מעליהם, זה שמי. ששמי יהיה מעליהם, זה שם השם. שם השם, שם המפורש. ראיתי אומרים כל מיני הברקות יפות, וזה דברים חשובים, הם מסתדרים עם זה. ראיתי מי שמביא דבר יפה, שבאהבה פירושו בית אהבה. אהבה זה אחד, זה 13. בית אהבה זה שם הוויה, זה 26. זה שם המפורש של השמי, וורטי. אבל הרעיון שלהם הוא יפה מאוד, כולם הולכים לאותו כיוון. כשאני שם את שמי על בני ישראל, אז נוצרת אהבה בעולם, כי הכל מתחבר אל האחד. לכן אל תסתכל על הכהן, כי הוא בכלל לא פה. לכן אמור להם. לכן אתה הישראל צריך להגיד לו, כדי שהוא יהפוך להיות כוח, לתת. אבל אם יש פה 10 כהנים ואף ישראל לא אמר להם, לא צריך. הישראל אומר להם, אין כה וכה. הוא רק לא נמצא פה להגיד להם. ואם הם לא נמצאים פה כדי להתברך, הם נמצאים כל הזמן. כל הזמן יש את הצינור הזה של הברכה. וחפץ השם בטובו לגלות שהברכה הזאת חלה במציאות, אז הוא ביקש מהכהנים שיעשו אותה. והכהנים וישראל פועלים בזה ביחד. שאר עבודות הכהנים נעשות במקדש בדרך כלל. עבודת הכהנים הזאת נעשית פה. יש עוד עבודת כהנים, יש כמה עבודות כהנים שנעשות בחוץ. אחת מעניינת מאוד היא עוד עבודה, מעניינת מאוד. כהן שהולך לבדוק נגעים, גם עושה את זה מחוץ למקדש. הזכרנו יותר מפעם. זה פילי פלאות. כשיש נגע בבית, אני הייתי הולך לקבלן. אם יש נגע בגוף, הייתי הולך לרופא. אחד הדברים היותר מומחיים שבנו, זה לבדוק את הנגעים של חברים. בזה אנחנו חזקים מאוד. מסתבר שהיחיד שיכול לבדוק נגעים הוא זה שכל יום מברך את עמו ישראל ואהבה. מי שיש לו את הכוח הזה, שהוא התקדש במצוותיו וציוונו לדין מיוחד באהבה. לא לדין הרגיל של באהבת, שזה 1,000 פעמים לבקש סליחה ואם לא יתרצה הוא השם. לא, לא, לדין אחר, לדין שלא יכול להיות שיהיה פה בציבור מישהו שלא יקבל אותו. עשינו מה שגזרת לי. איפה זה מופיע הפרשה של ברכת כהנים? זה נפלא. נגענו בזה כמה פעמים במדבר, אבל נתתי דעתי השבת קצת על פרשת הנשיאים. כולם תמיד נוגעים באותה נקודה, למה פרשת הנשיאים הזאת חוזרת על עצמה בלי זאת? הרי זה אותו קורבן, ובסוף יש סיכום של מתמטיקה באמת של כיתה א'. אם תספור, כל האחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד יצא לך 12. מצוין. שזה צריך, כמה פסוקים יש? אני לא זוכר. פרק ענק. אחר כך זאת חנוכת המזבח. ואף פעם לא משהו נוסף. תמיד אומרים את התשובה שרצו להראות פה משהו חשוב. רצו להראות פה שכל אחד בעצם מביא את אותו דבר שמביא חברו, אבל כל אחד חל על זה שמו, הפרטי. הוא אולי מביא את אותו דבר, אבל הקדוש ברוך הוא רואה את זה באופן פרטי שלו. זה קורבן נתנאל בן סואר, וזה קורבן פגיאל בן אוכרה. מה, אבל זה אותו דבר. מי שיעבור שם יכול להחליט, מה זה משנה? אז הוא שם את השלט פה במקום פה, זה יוצא אותו דבר, מה זה משנה? לא, 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 לא. זה קורבן פגיאל בנוכח. זה קורבן נחשון בין המלדה. זה בכלל דבר אחר, זה השבט הזה, זה השבט הזה, יפה מאוד. ואני יודעתי, יש פה משהו עוד יותר. היום נדמה לנו, וזה דבר הגיוני, זה פסיכולוגיה מציאותית, ובעולם המודרני היא הרבה יותר חזקה, שכדי לבטא את העצמי, אני חייב לבטא את זה בצורה שונה ממך. הכוח הגדול באמת בביטוי העצמי, זה משהו קשה מאוד. הכוח באמת הגדול במימוש העצמי, הוא לא שכל אחד שונה מחברו. כי אם מה שעושה אותי ממומש עצמית זה שאני לבוש אחרת ממך, אז בעצם אתה תלוי בי במימושך העצמי. אתה כדי לבטא את עצמך חייב שאני אהיה שונה. אם חס וחלילה פתאום אני מתלבש בדיוק כמוך, הרסתי לך את הכל. נניח באת עם תספורת מיוחדת. יום אחר כך באתי בדיוק כמוך. זה ממש לא פייר. אני חדרתי לעולם הפרט. אתם יודעים מתי יכול לבוא לידי ביטוי המימוש העצמי באמת? עם כל עם ישראל מביא בדיוק את אותו קורבן, ואף אחד לא מחליף בין הקורבן הזה לקורבן הזה. לכל אחד יש את שלו. זה קורבן נחשון בן עמינדב. אי אפשר בכלל להשוות בין זה לזה, מה אי אפשר? 12 כפות וזרקי כסף, 12, הכל אותו דבר. זה הדבר. אתה אומר אותו דבר כי אתה לא יודע להבחין. אתה הולך בגן חיות ורואה איקס פילים, זה נראה לך אותו דבר. אם היית אימא של הפילים האלה, היית מבחין יפה מאוד בין כל אחד לכל אחד. רק נדמה לך שזה אותו דבר. כי אתה לא באהבה. מה שחסר לך זה באהבה. כשיש באהבה, הרי שכשאתה מחבר את הכל למקור, אז כל אחד הוא מה שהוא. הוא לא מה שחברו. אז לכולם יש מקום, יחד זה יוצא 120, כי אם כל אחד היה משהו אחר, אז לא היה מכנה משותף לעשות את היחד. תארו לכם שאחד היה מביא מזרקי כסף, ואחד היה מביא מזלגות. אז אי אפשר היה לעשות סיכום. איך אני יכול לעשות סיכום, וגם לתת לכל אחד להיות הוא? בעברית אחרת, איך יכול להישאר עם ישראל, שגם כל אחד הוא, וגם יש כל הזמן סיכום? זו הבעיה של ספר במדבר. נפקד, כולם אותו דבר. כל אחד זה הוא. רק כשאתה יודע לעשות את זה, אתה יכול להפוך להיות באהבה. רוצים את זה? זה ברכת כהנים. איך מאיר מיד העמק דבר נפלא בברכת כהנים. כה תברכו את בני ישראל, אמור להם. אז מי אתה מדבר? לעם ישראל. איך היה צריך להיות כתוב בהמשך? אמור להם, יברככם. אומר הנציב, לא, לא. אמור להם. כשאתה מדבר אל כלל ישראל, תדבר אל כל אחד באופן פרטי. יברך לך. איך? תקים מערכת פתוחה ותגיד, אתה תהיה לבן, אתה תהיה אדום, אתה תהיה שחור, אתה תהיה צהוב. לא, 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 לא. ברגע שתחבר אותם אל המקור, במקור כל אחד שונה. אז גם כל אחד יהיה שונה, וגם יהיה בסוף סיכום של 120 כפות. אז יש 10 פרקים. כל אחד יודע בדיוק איפה הוא. זה כבר הזכרנו פעם. באמצע, בדיוק באמצע, כשכל אחד יודע איפה הוא. באמצע צריך לדבר על שני חבר'ה חריגים. יש כאלה חריגים במערכת. ההוא צדיק, נזיר. וההוא או ההיא, זה בכלל, זה סוטה. ומערכת אמיתית יודעת גם למצוא את המקום שלהם. ועוד פרשייה אחת קטנה שלא קשורה. כל צרוע וכל זב תשלחו חוץ למחנה. וכל המחנה ימתין עד שהוא ימצא את מקורו, יחזור להיטהר, ועכשיו ממשיכים יחד. איך קוראים לזה? קוראים לזה לברך את עמו בישראל באהבה. לדעת שלכל ילד יש צורה אחרת, ושמה שעושה אותו בעל צורה אחרת, זה לא רק מפני שהלבשתי אותו חולצה הפוכה, כי מה יקרה כשהיא תהיה בכביסה? הוא ייכנס לדיכאון. כי עכשיו הוא לא אין, כי הוא לא לבוש אחרת. אין פירושו, המושג אין מוכר. אין זה בעברית, ככל שאתה יותר אוט, זה נקרא יותר אין. זה פשוט כדי להגדיר את מי שלא מבין בעברית. להיות אין פירושו כמה אוט, ככה אין. אבל זה, אף פעם לא יהיה לך גבולות, לא יהיו לך הגדרות לזה. כי מסכן הרי תמיד יהיה מישהו שיקדים אותך באוט. אז אתה תמיד מסכן לפגר, אתה אף פעם לא עדכני. זה מתסכל. אז עוד שעה בריא, עוד שעתיים, אפשר להשתגע. אז מה עושים? בא הקדוש ברוך הוא ומינה אנשים שיטפלו בזה. ואמר להם, אתם תהיו כהנים. אבל אתם לא יכולים לטפל בזה, יש מישהו אחד שאתם לא אוהבים. כי אם יש מישהו אחד שאתם לא אוהבים, זאת אומרת שיש לכם בעיה במקור. כי במקור יש מקום לכולם. אז אם פספסתם סעיף אחד, אתם כבר לא יכולים לברך את עמו ישראל באהבה. אז יש נשיאת כפיים של אהרון במקדש. זה אף לבפלא. זה סדר העבודה. איך היה כתוב בירושלמי שקראנו למעלה? במוסף מניין. טוב, זה דין מיוחד. אבל בשחרית מניין. מניין לנשיאת כפיים כחלק מהתפילה. מניין לנשיאת כפיים כחלק מהעבודת השם של כל יהודי ויהודי. מניין לנשיאת כפיים של כל יום ויום. לא בעבודת המקדש. לא בקורבנות התמיד. זה כותב ערכו. זה איפה צריך להופיע? בדיוק בפרקים שעוסקים בזה שלכולם יש את אותה משמעות כאילו. ולכל אחד יש את הקף שלו, את המזרק שלו, את המזלג שלו, וביחד זה יוצא 120. וגם לנזיר, וגם לסוטה, וגם לצרוע, וגם לזב. יש בדיוק את השורש שלהם. כשזה מובן, ממילא אין בכלל אפשרות לקיים ברכת כהנים, שלא באשר קידשנו במצוותיו, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. נזכרנו באמצע, נדמה לי שאותם הדברים של הרמב״ם שייכים לכאן לא פחות. זה דין בברכת כהנים. אבל היום, שאולי יותר מכל עבודה אחרת, לא אולי, ודאי, מה שנותר לכהנים לברך, וגם זה אגב ההלכה הנפלאה, מה צריך, איזו חזקת כהונה צריך בשביל ברכת כהנים? שום דבר. נכנס יהודי לבית כנסת, ואומר הגבאי, איזה כהן, מה פתאום כהן? אני זוכר אותו 50 שנה, זה רבינוביץ', זה לא כהן, מה פתאום כהן? והוא אומר, אני כהן, אז ברגע זה הוא כהן. כי הוא אומר כך. זאת ההגדרה לברכת כהנים. סתום משק שיכניסו אותו למשמר בית אב, יעבירו אותו פוליגרף יותר את זה. אבל פה לא. זהו, הוא כהן. וכאן, אני חושב, יותר מאי פעם, חשובים כל כך אותם דברי רמב״ם בסיום שמיטה ויובל. לא שבט לוי בלבד, אלא כל מי שנדבה רוחו אותו והבדילו מדעו להיבדל ולעמוד ולשרת את השם, ונכנס לאותו תפקיד רוחני של כהן, המבחן שלו האמיתי יהיה ולתת לעם ישראל אולי היום יותר מאי פעם את היחד של 120 כפות ומזרקות ושל הכל אחד ואחד בתוך היחד הזה, של זה קורבן זה וזה קורבן זה, שכל זה ביחד נובע מתפקידו הגדול הקבוע שלא יכול להיפסק אצל הכהן, לא בארץ ישראל ולא בזמן שיש מקדש ולא בזמן שאין מקדש. לא יכול להיפסק. יש עיכובים אולי. יש מצבים שבהם קשה לברך ברכת כהנים. אבל אין הפסקה לקיום של המצווה הזאת. מי שמקבל את תפקידו של שבט לוי, זה אולי היום תפקידו יותר מכל תפקיד אחר של שבט לוי. ערב טוב.
האזנו לשיעורו של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט השבוע בישיבת חורב בירושלים, על הנושא ברכת כהנים.